אהלן יואב.
אהלן גלעד, צהריים טובים, מה נשמע?
נשמע טוב, איך אתה? צהריים טובים. איך עוברים עליך ימי הכרעות הספורט הללו?
בסדר, מאירוע לאירוע, מחזיקים מעמד ומחזיקים אצבעות היום להפועל. למרות שאתה זוכר, אומר, ג'ורדן אף פעם לא היה אומר דבר כזה, להבדיל, שאלו אותו פעם למי הוא מצביע, הוא אמר שתי המפלגות קונות את הנעליים שלי, אז אני לא נוקט בצד. אז אולי עדיף לנו גם להיות ככה.
כן, כן, למרות שאני בתור ירושלמי, אני כבר פחות אוהב את הפועל ירושלים, ודי נגמלתי מזה אחרי הרבה שנים, אבל קשה לאהוב את מכבי, בוא נגיד את זה באנדרסטייטמנט. גדלנו על זה. אבל כן, אנחנו אחרי הישג מרשים של פפ גוארדיולה, שבאמת עשה דברים מדהימים, ואחר כך ג'וקוביץ' שבכלל כנראה ברמות שאי אפשר לתאר, והיום בבוקר אנחנו מקליטים את הפודקאסט ב-13 ביוני, שזה יום שלישי.
יוקיץ' השמנמן זכה באליפות.
במספרים מטורפים. ואנחנו באמת נראה מה ייגמר היום בכדורסל הישראלי, אז כיף, כיף, ואני יכול להגיד לך, זה תמיד, קודם כל זה נותן לי המון השראה, לראות את כל הספורטאים המדהימים האלה מגיעים להישגים, כי זה המון המון עבודה, והמון המון חריצות, והמון המון השקעה, ושנים של תסכול, ובאמת זה דורש כל כך הרבה כדי להצליח ברמות האלה, שזה באמת מעורר השראה, כמה כדאי להשקיע ולהתמיד כדי להגיע להישגים האלה. אני חושב שזה גם מתקשר לעולם ההשקעות שלנו, של באמת השאיפה הזאת היא להגיע למצוינות, להגיע לשיא, להצליח לעשות את התוצאות הטובות האלה לאורך זמן, ולפצח את השיטה הכל כך מורכבת הזאת, אז זה גם נותן לי השראה בהיבטים הללו.
לגמרי, ואפרופו יוקיץ', זה לא עד, אפשר להגביל את זה גם להשקעות, זה לא שכולם נולדו כמו וורן באפט משקיע נבון, זה הרבה גם עבודה עצמית. יוקיץ' היה בכלל ילד שמנמן, אגב הוא חבר טוב גם של ג'וקוביץ', אז זה מתקשר, ורואים תמונות שלו בתור ילד, ותראה היום האמריקאים לא מצליחים לעצור את IQ של הכדורסל שלו, זה הרבה אימונים, והוא עושה את זה כזה ככה בכלילות, לא לוקח את זה יותר מדי ברצינות. אני אוהב את, אהבתי את הגישה שלו, אבל פחות, הגמר הזה, חייבים להודות, זה לא מה הגמר. אני שלא ראיתי אף משחק בשידור ישיר, אבל זה לא סטף, אבל בסדר, לא לזה באו, התכנסנו, רוצים לשמוע על ההשקעות,
אנחנו נדבר על היוקיץ'ים של ההשקעות, ועל איזה יוקיץ' של ההשקעות נדבר היום, יואב.
יפה, אז באמת, היום הבאתי מישהו, אני אומר את זה כל פרק, אבל באמת, אחד מהאהובים עליי שהשפיעו עליי מאוד, בחור בשם קריס מאייר. קריס הוא מחבר הספר, או מהדורה שנייה של ספר שנקרא 100 Baggers. קריס הוא, קודם כל הוא כתב מספר ספרים, זה הספר לדעתי האחרון שלו, ומה שהוא עשה הוא תראה כמה, הוא לקח רעיון לא כל כך מקורי, ובזכות הספר שהוא כתב הוא מאוד התפרסם, והיום הוא גם מנהל קרן שאפשר לדבר עליה, אבל נתחיל עם הבסיס. בשנות ה-70 בחור בשם תומאס פלפס, ואגב לקשר לפרק קודם שלנו, צ'אק מאייר דיבר על הספר הזה של פלפס.
צ'אק אקרי,
סליחה, כן?
דיבר על... רגע, אני אסדר לך את מה שאמרת, כי נראה לי טיפה בלבלת. מה שקריס מאייר מספר זה שהשראה לספר הזה הוא קיבל מהרצאה של צ'אק אקרי, שדיברנו עליו ועל השרפרף בעל שלוש הרגליים שלו, שהוא המליץ על הספר הזה, קריס הלך וקרא אותו, ואז הרחיב והעמיק וכתב מהדורה החדשה שלו.
אמת, הוא ממש עשה ספר משלו, מה הספר המקורי מדבר? הספר המקורי בעצם פלפס, שהיה מנהל השקעות בעצמו, אבל לא מישהו יוצא דופן, לפחות לפי הטרק רקורד שלו אומרים, אבל הוא ליקט במשך שלושה עשורים, בשנות ה-50-60, הוא ממש עשה עבודת רגליים ובדק, כמה חברות היו שמי שהשקיע בהם דולר אחד מתאריך ההתחלה שהוא קבע, והחזיק אותם לתקופה של כמה שנים, כמה עשורים, כמה מניות היו שקפצו בערכם מדולר אחד למאה. שוב, זה אומר ששמתי דולר אחד, והוא הפך ל-100 דולר, או 10,000 דולר הפכו למיליון, בלי שמחרתי או עשיתי משהו. לדעתי זה כולל השקעה מחדש של דיבידנדים, זה כן. אבל על דיבידנדים נדבר אולי בהמשך. אז הספר הזה פורסם בשנות ה-70, וקריס מאייר, שנדבר עליו, הוא החליט לעשות את אותה בדיקה, ועשה אותה לתקופה שלאחר, משנות ה-70 עד תחילת, לפני עשור, הוא כתב את הספר גם ב-2015, אז הוא ובחרו בעצם ספרו גם, ואגב, הם פסלו כל מיני מניות, נגיד מניות פני סטוק שקפצו בבין לילה באלפי אחוזים, הוא סינן את המניות כך ששווי שוק ההתחלתי צריך להיות מ-50 מיליון דולר. בכל מקרה, אחרי כל הסינונים, מעניין לציין שגם המהדורה שלו, וגם במהדורה הראשונית של פפס, בשניהם הם מצאו 356 מניות שעשו את הקפיצה הזאת מאחד למאה. ומה שבספר קריס עושה, ונדבר על זה קצת בקצרה היום, זה מה המכנה המשותף בין החברות האלה, מה אנחנו יכולים ללמוד עלינו כמשקיעים, איך אנחנו יכולים בעצמנו למצוא לנו חברות שיניבו לנו צועה כזאת, ויש לא מעט לקחים, שחלקם דיברנו, חלקם נחדש היום, שקריס חידש בספר וכותב לה, ואני מציע כולם לקרוא את הספר גם שלו, שנקרא 100 Baggers, וגם יש לו היום בלוג, שנשלח קישור, שנקרא Woodlock Capital, ככה נקראת הקרן של קריס היום, ששם הוא מיישם, מנהל כספים עבור אחרים, ומיישם את הלקחים שהוא למד במסגרת המחקר שלו, הספר.
מעניין, בוא רגע באמת נקדיש דקה ללמה זה חשוב, למה בעצם המחקר הזה חשוב, ובעצם נחזור על דברים שאמרנו בעבר הרבה. בעצם כפי שהפיינו פה, האתגר הכי גדול של המשקיעים זה להצליח לראות דרך הערפל, כי בעצם בשוטף כל מה שאנחנו יכולים לראות זה תנועות של שערי מניות, ואנחנו יודעים שיש לנו פער עצום בינם לבין הערך הכלכלי האמיתי של המניה, ורק לאורך זמן, כשהחול והערפילים מתמוססים, אנחנו רואים את הערך האמיתי של המניה. וכשאתה הולך בדרך עם הערפל הזה, אתה צריך לדעת האם להחזיק בחברה או למכור אותה, כי אין לך אינדיקציה ברורה. כלומר, בעולם שלי אני נתקל בזה המון, בדרך כלל הכלי שיש למשקיעים לבחור מנהלים או מניות זה ביצועי עבר, ובאים משווים את ביצועי עבר, וזה באמת נותן תמונה שנראית ברורה, אבל היא במקרה הטוב מראה מגמות חלקיות, במקרה הרע מראה תמונה שקרית לחלוטין, וזה לא כלי טוב לקבל החלטות. אז יש קושי גדול למשקיעים לדעת איך לקבל החלטות, למה להשאיר ומה להשקיע, אל מול התנודות המבלבלות האלה. וזה באמת מה שכל המשקיעים שאנחנו מדברים עליהם מנסים לתת לנו, את הידע של איך נכון להסתכל על דברים ומה לבחון, אבל פה העבודה של קריס וגם תומאס פלפס היא איך להבין מה למדוד, מה לבחור, ואיך לזהות חברות, שיש להם את הפוטנציאל לעשות פי מהכסף, 100 baggers. כלומר, איך לעשות את זה. אז זה מאוד מאוד חשוב, המחקר הזה, והוא משמעותי והוא מעניין. אז בוא תן לנו highlights, מה הוא גילה? מה גילה קריס מאייר?
אז קודם כל, לחבר בין הספר שלו למה שאתה אמרת, זה תמיד באמצעות סיפור, וקריס קודם כל מספר, מאז שהוא כתב את הספר, מלא אנשים פותנים אליו וכותבים לו סיפורים על 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 מניות שהם איכשהו השקיעו בהן, או שהם גילו שיש להם מניות שקפצו ככה, והמכנה המשותף בהרבה מהסיפורים האלה זה כמו הסיפור על הבית השקעות בפידליטי, שמספרים על מה אפיין את תיקי ההשקעות שעשו שם את הצועה הכי גבוהה, התיקים שאנשים שכחו מקיומם. וזה משהו שבדיוק כמו שאתה אומר, כמה זה קשה, אם אתה כל יום מסתכל על התיק ומשווה ומראה, בסוף אתה מאבד את הצפון. המפתח להחזיק את המניות האלה זה הרבה פעמים פשוט לשכוח שיש לך אותם בתיק. וקריס מספר את הסיפור שאני חושב שהרבה, אני היום מתייחס להשקעות שלנו ככה, והרבה מהמקרים, הוא קורא לזה ה-coffee can portfolio. אני חושב שדיברנו על זה במשפט אחד, נזכיר שוב, מה זה הקופי קן פרפורים? אתה זוכר בעבר, אנשים היו מאחסנים ממש כספים, לא בבנק, אלא ממש בפח מתחת למיטה באיזושהי קופסה, אז מספרים על אותו, על מנהל השקעות, קריס מספר עליו בספר בשם קרבי, שהיה נותן המלצות השקעה לאנשים, והם היו, הוא היה אומר לקנות, למכור, והם היו מקשיבים להמלצות שלו. אז הוא אותן המלצה לאבא, לגבר אחד, והגבר הזה, ואשתו השקיעו באופן שהמנהל השקעות המליץ, אבל לימים שהבעל הלך לעולמו, קרבי גילה שבמקביל אשתו, שזה הפוך, לא משנה, אחד מבני הזוג קיבל את כל ההמלצות של מנהל ההשקעות, והבן זוג השני קיבל את כולם למעט את המלצות המחירה. קרי, הוא קנה הכל, אבל לא נגע במחירות. וקרבי לימים ישבה בין התיק ההשקעות האקטיבי לבין הפסיבי, וראה שהתיק הראשוני שקיבל את ההמלצות קנייה בלבד ולא מכרו כלום, עשה תשואה הרבה יותר גבוהה, והייתה שם מניה אחת שהשווי שלה קפץ, לשווי שהיה הרבה יותר גדול מהשווי של התיק הראשוני, זה לדעתי הייתה חברת זירוקס. הלקח מהסיפור הזה שרק מחזק את המסקנה שאמרנו, זה המפתח להחזיק מעמד, זה הרבה פעמים לקנות את המניות האלה ולהבין שזה לא יהיה ליניארי. על הדרך מחירי המניות יעלו וירדו, ואם יש לך מה שנקרא באנגלית high conviction בחברה, אתה מאמין במה שהיא עושה, ויש לה אופק ארוך להמשיך לעשות את זה, הוא מספר למשל על מקדונלדס, קריס, גם 100 bagger, מקדונלדס, לא היית צריך לזהות אותה, שהיא פתחה את הסניף הראשון, כמו הבחור הזה בסרט, ובספר שעשו על זה, אבל אחרי נגיד שמקדונלדס פתחו 200-300 סניפים בארצות הברית, היה יכול לבוא משקיע ולזהות את הפוטנציאל, השכפול של הסניפים, בהרבה מקומות בארצות הברית ובעולם, להבין שיש פה אולי הזדמנות, קנה על באפט וקוקה קולה, הוא קנה אותה, לא שהיא התחילה רק, אבל היא הייתה כבר חברה מבוססת, אבל בלי ההתרחבות הבינלאומית. אז אלה כמה עקרונות רק בשביל להתחמם איתם, שאני ישר עלו לי לראש.
ספר לנו מה קריס אומר.
כן, אז קריס, אם צריך לזקק את העקרונות שלו, למצוא 100 bag, ושוב, אין פה מכנה אחד משותף.
יואב, בוא נתנו את הדיסקליימר שלנו.
כן, עכשיו, עוד מעט ניכנס למנהים.
אנחנו מאוד מזכירים, זה לא ייעוץ השקעות, זה לא שיווק השקעות, זה לא ניהול השקעות, זה פודקאסט למטרת הרחבת ידע, לקחת את הכל כאפקט לימודי, זה לא המלצה, לא רק לעשות פעולות על בסיס זה, שדורשות ייעוץ אישי, אין פה מידע צופה פני עתיד, וחלק מהניירות שאנחנו מדברים עליהן, יכול להיות לנו עניין אישי בהן, לקחת את זה באמת אך ורק כהעשרה וידע, כל מי שרוצה ייעוץ אישי מוזמן לפנות, ויקבל תהליך כפי שקבוע בחוק. אז כן,
אחלה גילה, תודה.
עכשיו אתה יכול לדבר.
יפה, אז לפני שאני אומר מה קריס עושה, הוא אומר מה כן לעשות, בוא נגיד מה הוא אומר לא לעשות. זה מתקשר למה שדיברנו גם פרק קודם. דבר ראשון, obvious, הוא מדבר על זה שאתה קונה חברה בשווי שוק אסטרונומי, כמו דיברנו שבוע שעבר על NVIDIA או כאלה, זה כבר הסיכוי שהיא תהיה 100 bagger, הוא שואף לאפס, זאת מתמטיקה. אפל היום, כמה שהיא חברה מדהימה, לא תקפוץ בערכה פי 100. אז זה כבר פוסל לנו שווי שוק של רוב החברות, שוב, לא כל אחד מחפש 100 bagger, אם אתה רוצה חברה שתוכל לגדול פי 10 אפילו, פי 20, אתה חייב להתחיל בשווי שוק, לא חייב להיות מייקרו-קאפ, אבל חייב להיות יותר קטן. דבר שני זה התמחור, אתה זוכר גלעד, הרבה אנשים נהנו, אני חושב מהפרק הקודם, שירדנו לעומק של הנושא של התמחור, שאתה קונה חברה במכפיל רווח של 100-200, אחרי זה אנשים העירו לנו, מכפיל של NVIDIA הוא לא 100, הוא 50, כי הם לוקחים בחשבון את הרווח ש-NVIDIA עצמה צופה, שוב, אפשר להתווכח מה המכפיל המדויק, אבל בכל מקרה, לא, NVIDIA אי אפשר להגיד שנסחר אותם במכפיל נמוכה, אתה לא רוצה לקנות את החברות האלה במכפיל, גם אתה לא חייב להיות שהיא תהיה נט-נט קטנה, זול מאוד, אבל היא לא יכולה להיות במכפילים אסטרונומיים, כי גם אם החברה צומחת, המכפיל לאורך זמן שירד יפגע לך בצורות, אז זה השני הגדולים הלא. הכן הכי חשוב שאני לקחתי ממנו וקריס...
רגע, לאט לאט, לעצור שאנשים יעלם זה, כאן להכן, אז אמרנו הדבר הראשון זה באמת, לא מחפש חברות גדולות מדי, צריכים להתחיל שיש להם runway, כאילו בסלול המראה, קדימה, ושמראש התמחור שלהם לא גבוה, כלומר כאילו אם החברה היא כבר גדולה ותמחור גבוה, יורד את הסבירות שהיא תעשה פי מעל הכיס.
נהדר גילה, תודה. ועכשיו הנדבך החיובי המרכזי שקריס אומר שהוא מנקה את כל הרעשים, מה שחשוב לזהות בחברה שאתה רוצה שתעלה ככה, זה מה שנקרא באנגלית a reinvestment opportunity. כל הזמן מדברים על זה, היכולת לקחת את הרווחים שלה ולהשקיע אותה מחדש בצורה שתניב תשואה נוספת על ההון שמושקע. אם החברה משקיעה את זה ושורפת את המזומנים, לא עשינו בזה כלום. שים לב, השקעה מחדש, שאנחנו מדברים למשל חברות שמחלקות דיווידנדים, פלפס אומר על דיווידנדים שהם לוקשורי מאוד מאוד גדול, קרי רק במקרים שחברה באמת אין לה במה להשקיע וזה, עדיף שהיא תחלק דיווידנדים. ברוב המקרים, דיבידנד זה לוקסוס שהקומפאונדרס האלה, חברות שאנחנו רוצים שיעלו פי 100, לא תראה שם צועה דיבידנד גבוהה, בגלל שזה פוגע מאוד בריבית דריבית. אתה רוצה שהחברה תיקח כמה שיותר כסף ותשקיע כמה שיותר מחדש, זה לא חייב להיות בעסקי הליבה. הוא מדבר הרבה על חברות שמה שנקרא באנגלית serial acquires. קריס מאוד אוהב היום חברות בקרן שלו, הוא משקיע בחברות שרוכשות עוד חברות בעצמן, הן לוקחות את הרווחים שלהן וקונות איתן עוד חברות נוספות, ועושות את זה בצורה טובה ומושכלת, וגם במחירים שפויים. זה גם תורה בפני עצמה, אולי נדבר על זה בפרק נפרד. אבל המחשבה הזאת, שבמה אנחנו משקיעים מחדש, זאת היכולת, זה חברה מאוד מאוד גדולה שכבר אין לה במה אין לה מה לעשות עם כל המזומנים שלה, או אין לה אפיקי השקעה נוספים, יהיה לה מאוד מאוד קשה להיות 100 bagger וגם לא 10 bagger, שהיא עולה פי 10 על ערכה.
אני חושב שפגשנו את זה גם באמת אצל הרבה מהמשקיעים הגדולים, בבית צ'אק אייקרי במקור, על הקומפאונדרס, החברות שיכולות, שלא רק יודעות להרוויח כסף, אלא יודעות גם את הכסף שהם מרוויחים להשקיע מחדש, ולצמוח באמצעותו ולהתרחב, בין אם ידע הרחבת הפעילות שלהם, רכישה נוספת וכולי. אז באמת, compounders מאוד 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 חשוב.
עוד מעט ניתן לזה גם ביטוי מספרי, המקום שהכי טוב לזהות האם חברה עושה את הדבר הזה באופן מושכל, זה מספר התשואה על ההון, או ROIC באנגלית, כל המספרים האלה מראים, בסופו של דבר, וגם זה נושא לפרק בפני עצמו, זה מבחן סובייקטיבי, אין משהו מספרי. אגב, אם היה ניתן באמצעות נוסחה אחת להגיד איזו חברה תהיה 100 bagger, אז אנשי סטטיסטיקה והיו כולם משקיעים ונהיים מיליארדרים. זה גם מבחן מאוד סובייקטיבי. זה לא שאנחנו יכולים, זה משהו שעם השנים לומדים לזהות האם חברה עושה הקצאת הון והשקעה מחדש כהלכה, אבל בסופו של דבר מי שקובע פה, ולכן היום כל כך חשוב, לפני שמשקיעים בחברה, זה לא בהכרח לפגוש את ההנהלה, אבל לראות, לקרוא, לשמוע, לראות מה האינסנטיבס, מה התמריצים של ההנהלה, לראות למשל חברה שהחברה עצמה משקיעה, המנכ״ל שם מושקע בעצמו במניות של החברה, נגיד בחברה שהחברה עם שווי שוק אדיר, שהמנכ״ל מקבל רק משכורת, ואין לו מה שנקרא skin in the game, הוא לא מחזיק במניות החברה עם כסף שהוא קנה בעצמו, זו יכולה להיות בעיה, כי האינטרסים שלו במקום X ושל המשקיעים במקום Y. קריס מדבר הרבה על חברות שעשו בייבקים, הוא מדבר על הדוגמה, הוא נתן שם סיפור מההיסטוריה, מי שרוצה יקרא שם בספר על צרפת, אבל בסופו של דבר, חברות שיודעות כל הזמן עם השנים להקטין את ההוגה, קרי, דיברנו על זה בפרקים קודמים, שלחברה עושה בייבקים, היא בעצם יכולה לקחת את הרווחים הקיימים ולחלק אותם בין פחות אנשים, זה מייצר ערך באופן אוטומטי. אז חברות שעשו הרבה בייבקים מושכלים עם השנים, הם בהחלט מועמדים חזקים להגיע לסטטוס של, של, של 100 bagger.
רגע, אז בוא תעשה קצת עצירה ונחזור על הדברים. כן. אז באמת דיברנו על compounders, על יכולת לקחת את הרווחים ולהשקיע אותם מחדש בצורה מושכלת וחכמה. זה בדרך כלל בא עם נתון שהכרנו אותו עוד מגרינבלט, ואצל כולם תשואה על ההון, שאנחנו רואים את זה כ-ROE, Return on Equity, או ROIC, Return on Invested Capital, שם אנחנו רואים את היכולת של החברה להרוויח על ההון המושקע בה, אז אנחנו רוצים כזה. אמרת על איכות ההנהלה, עכשיו פה דווקא זה הזכיר לי, שאלה ששמעתי ששאלו את תומאס גיינר בהרצאה שלו בגוגל. תומס גיינר מהפרק בשבוע שעבר על מרקל, אז אחרי שהוא יוצא, אחד העובדים שם בגוגל שאל אותו, תגיד, איך אני יכול לדעת אם החברה היא טובה או איכותית, או איך מקבל את החלטות? אתה משקיע גדול, הם יפגשו אותך, הם יעשו לך סיור, הם ידברו איתך. אנחנו נדבר איתי, מה אמר? תקשיב, איך אתה בוחר עם מי להתחתן? אתה יוצא איתו לדייטים, נכון? אתה מבלה אותו, אתה פוגש אותו, אתה מתרשם ממנו, אתה בוחן את ההתנהגות שלו, אתה רואה את המעשים שלו, אתה על פי זה תוהה האם האישיות שלו זה אישיות שמתאימה לך ואתה רוצה לחלוק איתה את חייך, ואז אתה בוחר. אומר אותו דבר עם הנהלה. אתה אולי לא יכול להיפגש איתה, אבל אתה יכול להקשיב לדברים שהם אומרים, אתה יכול לקרוא את הדברים שהם כותבים, והכי חשוב לראות את המעשים שלהם, איך הם מתנהגים ומה זה משקף, איזה בונוסים הם נותנים, איזה פעולות הם עושים, האם הם לטובת בעלי המניות או לא, וככה לתהות על קנקנה. ובהקשר הזה זה מתחבר לנו לדבר מעניין שאמר גיא ספיר, שהוא אמר שהוא בכלל ממעט לפגוש את ההנהלה, ואם הוא נפגש עם ההנהלה זה אחרי שהוא רוצה שהוא רואה בית מאוד מאוד יסודי. פעם הוא היה אומר שהוא לא רוצה לפגוש אותם בכלל, כי הם אנשי מחירות טובים והוא לא רוצה שהם יטו אותו, הוא רוצה שהמספרים ידברו, ואחר כך הוא אמר זה חשוב לפגוש, אבל אחרי שאני כבר בדקתי עליהם ואני ידעתי. אז עוד פעם, compounders, ROE או ROIC, והתנהגות ויחס של המנהלים כלפי בעלי המניות, לבדוק שבאמת האינטרסים משותפים שיש להם skin in the game, והם באמת ללונג רן עם מטרות משולבות ביחד.
נהדר, לחלוטין. עכשיו, ועוד פעם, לחזק את את המסקנה שאין חברה כמעט, זה לא קיים שזה יהיה באופן ליניארי. הסיבה שמרבית המשקיעים וגם מנהלי ההשקעות לא מצליחים ליהנות מחברה שגדלה ככה, זה פשוט כי הם כל הזמן בוחנים ומסתכלים, וכמו שגם גיא ספיר אומר, הוא מאמת להסתכל על תיק ההשקעות, על מחיר המניה ביום יום, כי זה יכול לגרום לך לעשות פעולה. למשל, 100 bag or פי כמה פעמים, Berkshire Hathaway, דיברנו על המניה של באפט, גם היא ידעה תקופות של ירידות של מחיר המניה של למעלה מ-50%. תחשוב על בן אדם שהשקיע בברקשייר משנות ה-60, עשה שם פי כמה מאות על הכסף, ואז בשנת 99-2000, שהנסדק רק עולה, כמו שקורה קצת עכשיו, המניות של ברקשייר יורדות 50% בזמן שהמדד עולה, וכמה שנים המניות לא זזות, ואתה כבר מורווח על המניה מאות אחוזים, לא מאות, אלפי אחוזים, ועכשיו ירדת. כמה זה קשה להגיע לקווץ' האחרון, ותחשוב שלהגיע לפי 100, המאה אחוז האחרונים הם אלה שלוקחים את הכסף מפי 50 לפי 100, וזאת המתמטיקה.
בוא נחדד את מה שאמרת, אז רגע, נחלק את זה לשתיים. קודם כל, באמת עוד דבר, זה היכולת לשרוד תקופות קשות, ולהימנע מפעולות לא מוצפלות כתוצאה ממצבים זמניים שעלולים להשתקף, שאתה פתאום רואה ירידות קשות או עיוותים קשים, זה מערער אותך להיות חזק ולהחזיק. עוד שנייה, אני אתן דוגמה מעניינת שהוא נתן באחד המאמרים שלו כטיפ על איך להחזיק במניות לאורך זמן, כלי שעוזר להתמודד עם זה. Yeah. אבל אמרת עוד דוגמה מספרית שהיא חשובה, אמרת שבעצם צריך לזכור איך עובד הריבית דריבית או הקומפאונדר, ואני חושב שראינו דוגמה מאוד יפה לזה כשהקורונה התחילה, וכולנו נחשפנו לדבר הזה שנקרא התפתחות מעריכית וגידול אקספוטנציאלי, שראיתנו שהבנתו שבהתחלה, ויש משהו מאוד מאוד ידוע שמשקיע ערך אומרים, שאני מקווה שאני זוכר אותו נכון, אם אתה תקן אותי, שאיזה מלך נתן למישהו או לקבל מיליון דולר, או לקבל סנט אחד בלוח השחמט,
שמוכפל את עצמו.
כל קובייה הכפיל את עצמו, הכפיל את עצמו עד הסוף, מה הוא מעדיף, ואם אני זוכר נכון, ההכפלה, היא מגיעה ללמעלה ממיליון דולר. סנט אחד שמוכפל 30 פעמים או משהו כזה, 31.
ועשרה ומשהו מיליון, כן.
הוא כבר נהיה 10 מיליון, אבל כל הכסף הגדול בא ב2-3 הכפלות האחרונות. כלומר, הנושא הזה של hold on, להחזיק בצורה יציבה, גם בתהפוכות ולאורך זמן, רק המתמידים ינצחו. רק מי ששורד את כל התקופות ואת כל הירידות ונשאר ומחזיק לאורך זמן, ייהנה מהרווח הגדול. האמת שזה מתחבר לי אינטואיטיבית למה שדיברנו בהתחלה על הספורטאים, על ההתמדה. כלומר, כל אותם ספורטאים היו צריכים להיות בשיא ולרדת, ולהיות בשיא ולרדת, ולעבור בקשיים, ולעבור פציעות, ולעבור התמודדויות, ויכול לקרוא גם על ג'וקוביץ' וגם על יוקיץ' וגם על פפ, וגם על כולם. אם אתה לא מתמיד ונשאר לאורך זמן, ועובר קושי אחרי קושי אחרי קושי אחרי קושי, וכבר מגיע למצב שאתה חושב שאין, לא יכול להיות יותר, זה נגמר, כבר אני נשבר ואין לי יכולות יותר להכיל, ועדיין מחזיק מעמד, אז בא הרווח הגדול. כלומר, אתה צריך לשרוד לאורך זמן, רק מי שיצליח ייהנה.
אבל לא רק המשקיע, גלעד, רק מוסיף מה שאתה אומר, כי אנחנו מדברים כרגע רק על איך להחזיק אחת כזאת, אבל גם צריך לדעת לזהות אותה. והמפתח לדעתי זה לקנות חברות שלא בהכרח הן סקסיות או צומחות יותר מדי, או אנחנו צריכים חברות קודם כל שהחזון שלהם, כמו מרקל שדיברנו עליה שבוע שבת, זאת חברה שמדברת על דורות קדימה. זאת חברה שעוסקת בתעשיית הביטוח שלא משנה מה, כנראה נצרוך עדיין את התעשייה, רוב הקהל הצעיר יותר שלנו בטח יתפתה היום לראות 100 Bagger באיזושהי חברה קטנה שעוסקת ב-AI, איזושהי חברה חדשה שלא יודע, מתחרה בין לא יודע מי, אבל דווקא 100 Baggers, כמו שכבר בטח תראה לנו את המספרים גלעד, זה חברות מצ'עממות, יציבות, שכל שנה, זה נכון שיש עליות וירידות במחיר מניה, אבל הביצועים הכלכליים של החברות האלה, הם לרוב מאוד מאוד יציבים, כל שנה צורה על ההון דו ספרתית, כמעט כל שנה, ואין את כל הטלטלות האלה, מבחינה כלכלית, כי החברות האלה נבנו בשביל לשרוד עשרות שנים, ולא לרבעון הבא.
כלומר, אם נדייק את זה, יכול להיות שמחיר המניה יהיה תנודתי,
בטח.
אבל אנחנו רוצים שביצועי העסק יהיו יציבים. איכותיים.
גם פה אין 100%, אבל בלי, אתה רוצה לראות מגמה, אתה רוצה לראות משהו, כן.
מה שאנחנו רוצים לראות, כאילו ברור שחברה שיש לה פיתוח טכנולוגי ויכולת שפתאום עושה קפיצה שמשנה את העולם, אז ברור שהיא יכולה להיות 100 בגז, אבל הנקודה המעניינת שמגיע אליה, שדווקא אלה שהן רווחיות לאורך זמן, בצורה יציבה ומכפילות את הזמן, צוברות הון ומצליחות, ואנחנו נראה לטובת צופי היוטיוב שלנו אנחנו נשתף, ולמאזיני האודיו שלנו אנחנו נשדר את מה שאנחנו רואים, וכמובן יהיה לזה קישור בתיאור הפרק. זה טיפ שהוא נתן ל-100 Baggers בניוזלטר שלו, שאמרנו עליו, Woodlock House, Family Capital, אבל הוא נותן פה דוגמה מאוד מעניינת. והוא אומר, תעשו טבלה של החברה שאתם מאמינים בה, כלומר, הטיפ הוא איך להחזיק ולשרוד תקופות קשות של שער המניה.
וגם לזהות אותה, אגב, זה די פוסל, כמו נראה, זה די גם פוסל חברות חדשות ונוצצות, כי אין להם היסטוריה כזו, אנחנו בדרך כלל לא נתפתה גם להשקיע בהן. זה גם להחזיק מעמד וגם לזהות אותן.
כן. אבל פה במאמר הזה הוא מדבר ספציפית על להחזיק מעמד, וזה בא לראות דרך אותו ערפל של מחיר המניה. אז הוא אומר, תיקחו טבלה ותרשמו את המספרים המרכזיים של הפעילות העסקית של החברה. פה אנחנו רואים דוגמה של חברת פייזר, שאני מניח שכולם מכירים, חברת תרופות מאוד גדולה.
שהייתה 100 Bagger. בתקופה, בספר המקורי, עוד לפני הקורונה וכו'.
אנחנו רואים פה טבלה שמשנת 51 עד שנת 70, מראה מה הרווח למניה, כמה דיבידנדים מחליקה, בכמה נסחרת המניה, מה השווי שוק של החברה, ומה התשואה להון. ואנחנו יכולים לראות בטבלה הזאת, יש פה יציבות מאוד 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 גדולה. אנחנו רואים שהתשואה להון במשך כל ה-20 שנה האלה נעה בין 19% ל-15% כמעט כל שנה. זה מדהים, מפעם לפעם תשואה להון גדולה, ואנחנו רואים בהתאם לזה את שווי השוק של החברה, שגדל אני מניח במיליארדים, במיליארד פסיק 4 ל-7 מיליארד. באותה תקופה. אני מניח, אני לא יודע בדיוק.
זה הון עצמי, הון עצמי למניה פה הוא נותן. כן, אבל מחיר המניה גלעד השתולל בצורה, זה לא שהחברה הזאת גם, רק עלתה, מי שהוא נותן את זה פה להראות ש... על המשקיע, לא להסתכל מה שקרה למחיר המניה בתקופה שבסוף היא עלתה, אבל על הדרך עם כל הזה, לשים אבל דגש על היציבות הזאת, וזה גם אותו דבר אפשר להגיד, על, מי שמסתכל על המספרים של קוקה קולה, לפני שבאפט השקיע בה, כבר נגיע למספרים שאתה מראה עכשיו, גם רואים ממש אותו דבר, הצועה על ההון של קוקה קולה, שלפני שבאפט השקיע בה, הייתה אפילו יותר גבוהה מזה, והמלצנו על ספר שנשים בקישור שוב, שממש מביא מספרים דובים גם על ההשקעה של באפט בקולה, אבל נדבר פה על דוגמה גם של השקעה של כיום של קריס, וגילוי נאות גם שלנו, חברה שמראה מספרים מאוד מאוד דומים.
כן, כבר נסתכל עליה, אני אתן סיפור קטן שאני חושב שרלוונטי להרטיש את זה, שמעתי של ג'ף בזוס. ג'ף סיפר שבשנת 2000, המניה של אמזון ירדה, אני לא יודע מי זה, 100 ומשהו לכמה דולרים בודדים, 90 ומשהו אחוז ירידה. זה לא קל. אבל הוא אומר, באותו זמן הסתכלתי על הביצועים של העסק. ראיתי שהמחירות עלו, הסביעות רצון של הלקוחות עלתה, הכל השתפר, העסק עובד יותר טוב. אז המחיר ירד, אבל העסק הוא טוב. אז קניתי עוד מניות.
ואמזון לימים הפכה לאחד מה-100 baggers הכי מהירים שהיו. אגב, אתה יודע מי הייתה 100 baggers הכי מהירה לפי הספר של קריס? חברה שאולי החברה הצעירים מכירים, זה משקה שנקרא, יש אותו עכשיו בישראל, זה נקרא Monster Beverage. זה סוג של כמו רדבול כזה, רק כל פחית עולה הרבה יותר. משקה אנרגיה בכל מיני טעמים, זאת חברה שכמעט בפחות מ-10 שנים הפכה ל-100 bagger. עכשיו, רק שתבין את המתמטיקה, מה זה 100 bagger? חברה, אני מקווה שאני זוכר נכון, היא חברה שעושה, מגדילה את המחיר המניה העולה בממוצע ב-25% בשנה, הופכת ל-100 bagger ב-20 שנה. אז בשביל לעשות את זה בפחות מ-10 שנים, זה אומר
שהרב... בבקשה, עוד פעם.
חברה, בשביל להניב תשואה, להפוך ל-100 bagger, אתה, אם לעשות את זה במסגרת 20 שנה, זה אומר שבריבית דריבית עשית 25% בשנה.
כלומר, IRR של 25% לשנה,
אתה מגיע לזה אחרי 20 שנה.
למשך 20 שנה, יכפיל לך את הכסף פי 100. IRR למאזינים שלנו שלא מכירים, וכדאי להכיר, זה מונח שנקרא Internal Rate of Return, וזה בעצם מגלם את התשואה הפנימית של השקעה, כדי להשוות בין השקעות, זה מאוד מאוד חשוב לבדוק מה ה-IRR שהם נותנים לך, מה התשואה השנתית הנמוכה.
אז חברה שעשתה את זה בפחות מעשור, זה מעל 40% בשנה, אבל בעשור הזה, כמו אמזון, מונסטר בברג' אחרי פרסום דוחות לא טוב, היא ירדה בחודש אחד אפילו איזה 40% כמה, אני זוכר מקרה אחד, אז זה מאוד מאוד, זה לא מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי גלעד להגיע לזה, אם אתה בודק את החברות שלך, את התיק שלך מדי יום.
וזה הכלי שנתן לנו קריס בבלוג הזה, הוא אומר, עזבו להסתכל על מחיר המניה, תסתכלו על הביצועים, על התשואה על ההון, על המחירות שלה, על הרווח שלה, איך הוא עובד, והנה עוד דוגמה, כן. שנקראת Copart, ספר לנו על החברה הזאת, נראה מה הוא נותן okay. פה, ואז נעבור לשאר המספרים שלו.
יפה, אז גילוי נאות גם עבור קריס וגם עבורנו, זאת חברה שאנחנו משקיעים בה, יש ספר נהדר על הספר, על החברה הזאת שנקרא From Junk to Gold, אם אני לא טועה, אני אשים קישור על החברה הזאת, גם חברה משפחתית, שהוקמה לפני כמה עשורים, אתה תתפלא גלעד, היא לא עוסקת במשהו סקסי מדי בכלל, זאת חברה שהיא בעצם מגרש לרכבים שעברו תאונה, כמה שזה נשמע מצעמם, בעצם זו חברה שהיא סוג של דואפול, יש עוד חברה בארצות הברית, ואגב לקופרט יש שם נזיפים בכל העולם, החברה הזאת, אם אני מבין נכון, שלא נדע שרכב עובר תאונת דרכים בארצות הברית, וטוטל לוס, אז הרכב הזה, חברות הביטוח, בעצם צריכות לשלם למבוטח, ואז הרכב הזה הוא שלהם. עכשיו, אין להם מה לעשות עם הרכבים האלה, אז הן מתקשרות עם קופרט או עם המתחרים שלה, שבינתיים קופרט ברחו למתחרה, IAA, נקראת החברה, לא משנה. הם בעצם, יש להם מגרשי מכוניות, ובמגרשים האלה הם מוכרים את הרכבים האלה, או חלקי רכבים, הם עושים סוג של אוקשן, של מכרזים, הם עברו גם לאונליין, מה שמאוד שיפר להם את הביצועים, במקביל הם רוכשים גם את המגרשים שלהם, יש להם מגרשים שהנדלן, שהם הבעלים שלו, כמו דיברנו על NVR שבוע שעבר, שווה גם לא מעט כסף, אבל החברה מתנהלת באופן מאוד מאוד רזה, תא משפחתי היום, דעתי גיסו של המייסד מנהל את החברה הזאת, חברה מאוד מאוד שמרנית, שעוסקת בתחום שהוא לא סקסי, אין להם מתחרים, כי תחשוב שחברת ביטוח עושה עסקים עם חברה כזו, היא לא יכולה ללכת לכל אחד, כמו שדיברנו שבוע שעבר על הייקו, חברת ביטוח צריכה לעבוד עם חברה גדולה, מבוססת, עם כל האישורים ורישיונות, וקורפארט הם בדרך כלל הכתובת המועדפת עליהם, וכמו שנראה פה כבר במספרים, רואים את האיתנות, הרווחיות היוצאת דופן של החברה הזאת.
תספר למי שרק מאזין לנו מה רואים במספרים.
אז אנחנו רואים, תגלול טיפה למטה גלעדי, אנחנו מפספסים פה כמה שנים, אבל מי שלא רואה, אנחנו רואים משנת 2002 עד שנה שעברה, את המחירות של החברה שגדלו מ... זה 300 מיליון עד כדי 2.7 מיליארד, הרווח למניה התחיל לפני 20 שנה ב-15 סנט, היום הוא כבר 3.70, אבל זה נכון לסוף 21, והתשואה על ההון, כמו שדיברת בפייזר, לא רק שהיא יציבה וכל הזמן מעל 15%, חוץ משנה אחת שקצת מתחת, אבל היא כל זמן הולכת וגדלה. אני חושב שזה המעבר שלהם לאונליין, שהכל נעשה בצורה יותר יעילה כנראה. התשואה להון של היום היא פי 2 כמעט יותר מאיפה שהיא הייתה ב-2002, שאז היא הייתה 15.1%, היום כבר כמעט 30% תשואה להון, וזאת חברה...
בוא נעשה סיכום של מה ראינו פה בחברה הזאת, בהתייחס לאותם עקרונות שדיברנו עליהם של קריס נותנטי. אז ראינו חברה שהיא לא ענקית, היא לא זוהרת, היא עושה משהו יציב ומשעמם, שיש פה כנראה הנהלה איכותית ורזה שדואגת למשקיעים ואכפת להם, ויש לה עוד מקום לגדול. וליצור.
הקמצנות, סליחה שאני בקמצנות, בדרך כלל זה לא דבר טוב, אבל שאתה רואה חברה שהיא קמצנית, אני מאוד אוהב את זה, שהם חושבים על כל שקל שיוצא להם מהכיס של החברה, כואב להם כמו שזה שקל שיוצא להם מהכיס של עצמם.
כן, זו חברה משפחתית, כן. ואנחנו רואים שהתשואה להון, ה-ROE, הוא יציב וגדל בקטע פסיכי. מי שרק שומע אותנו, אנחנו נקריא. זה התחיל ב-2002 ל-15%, נשאר 15% ככה עד 2008, אפילו 9-10, מ-2011 כבר עלה ל-20, לאזור ה-30, 27, 22, ו-100 זה יציב על אזור ה-30, 28, 29. כלומר, זה יכולת אדירה לייצר כסף. כלומר, יש פה חברה, אנשים שכנראה יודעים, לייצר כסף, אנחנו נעבור להסתכל עליהם, גם בכלי הנוסף.
בקווי קפס, בקהילה לפני, לפני שאתה קופץ, אתה רואה פה מגמה שהיא מדהימה, רק שתבין כמה, שאתה הולך והצועה על ההון גדלה, זה משהו בניגוד לחוק המספרים הגדולים, כי ברגע שהספינה גדלה, להשקיע מחדש יותר כסף בצועה, אפילו דומה, לעזוב אותך יותר גדולה, זה כל כך מאתגר, כי תחשוב היום להקצות הון של 10 מיליון דולר, אוקיי, טוב, זה לא מעט כסף, אבל זה כבר, זה לא כזאת בעיה לחברה בסדר גודל כזה, אבל ברגע שהם בגודל הזה, מה שווי שוק היום, גילה, תזכיר לי, הם כבר נושקים כבר לה...
שווי שוק היום, 38
מיליארד. לא, המרקט קאפ 40 מיליארד דולר. אתה יודע כמה זה קשה לקחת כל שנה כמה מיליארדים טובים ולהשקיע אותם מחדש באופן כזה שיגדיל את הרווחיות בצורה דו ספרתית, מעטות החברות בעולם שיודעות לעשות את זה, בגדלים האלה.
ובואו נסתכל באמת על הנתונים מקוויק אפס, שנשים אותם את הקישור גם בתיאור הפרק, זה אחלה כלי חינמי, יש לו מודול חינמי, הרבה נתונים חינמיים, יש גם עונים פרימיום, אבל גם בחינמי אפשר לתח חברות בצורה מצוינת, ואנחנו רואים פה את עצמי, גם מבחינת מחזור, ב-2013 עמדו על מיליארד, והיום כבר ב-22 גמרו עם 3.5, אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד גדולה בין 21 ל-22, אנחנו רואים גידול של הרווח בצורה יציבה לאורך שנים,
כן, גם
של הרווניו, של ההכנסות, ואנחנו רואים שיעור רווחיות מדהים, שימו לב, gross margin, כלומר יש פה רווח של 40% יציב לאורך שנים, אפילו מגיע ל-46%, זה אומר שהם יודעים להרוויח כסף, מאוד 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 יפה, ואם נסתכל כאן, בנתונים הבסיסיים, אנחנו רואים פה א', שהיא לא זולה, אנחנו רואים שהמכפיל הרגיל מחירות הוא מכפיל 35, והמכפיל שאתה מאוד מאוד אוהב, שאנחנו מדברים
המכפיל, על זה. המכפיל רווח הוא 35, כן, הוא מאוד גבוה, אבל המכפילים האחרים אפילו קצת יותר פה, כן.
כן, כלומר, המכפיל Enterprise Value ל-Free Cash Flow, שאנחנו נחזור ונסביר לכם, Enterprise Value, זה שווי שוק החברה, פחות ההלוואות שלה, בעוד ההלוואות שלה פחות המזומנים, ביחס לרווח התזרימי שלה, לא לרווחים בלבד, אלא לתזרים החופשי.
תזרים החופשי, כן.
אז הוא 43.6, שזה יחסית יקר, אבל בוא נבין למה זה יקר. תראו מה זה. הממוצע בעשר שנים האחרונות של התשואה על ההון היא 31% ממוצע שנתי, ועל ההון המושקע 23%. פשוט חברה שיודעת להרוויח כסף, אנחנו רואים שהרווח, התזרים מזומנים החופשי, ה-free cash flow, גדל ב-17% כל שנה ב-10 שנים האחרונות, המחזור ב-14, נכסים ב-16, השיעור רווח 43, חברה עם מינוף מאוד נמוך, אנחנו רואים יחס חוב לנכסים של 0.2, ממש ממש זניח, ובאמת, אנחנו רואים פה כנראה חברה שיודעת לעשות את העבודה שלה, היא יקרה, אבל יש פה כנראה שיודעים, אנשים שיודעים מה לעשות.
אז אני בדיוק פה צופה כבר את השאלות שיגיע אלינו, ותמשיכו עם השאלות והערות הטובות שלכם. באמת, השאלה הגדולה היא עם חברה כמה שהיא מדהימה, בגודל הזה, עם הרווחיות הזו, אבל במחיר הזה, האם עדיין שווה לקנות אותה היום? היה טוב למי שיכל לקנות אותה בקורונה, אני לא יודע אם גלעד, אתה רוצה לעלות תוך כדי, לראות לאיזה, באיזה מחיר,
כן, כמה היא נכתה בקורונה. כן, אנחנו רגע, לפני שתתייחס לזה, ניתן באמת את ביצועי המניה שלה.
כן, כן.
ובואו נסתכל, ככה, אנחנו מסתכלים עכשיו על יאו פייננס, והשוואה שלה מול ה-S&P מההנפקה שלה, אנחנו רואים שהיא מונפקת מ-92, אנחנו רואים שבתקופה הזאת ה-S&P עשה 800%, נכון? למה הוא נעלם לי פה? הנה, סליחה, זה משום עד 14, חברים, אנחנו רגע.
יש לך קורפארט כנראה רק מ-94.
לא, לא, אבל משום הוא לוקח את זה רק עד 14, ולא, הנה.
יופי.
אנחנו רואים שה-S&P עשה בתקופה הזאת, רגע, אני יודע איך אני אשפר את הגרף הזה, אני מתנצל בפני המאזינים, זה ייקח לנו רגע, ואנחנו רואים, בבקשה.
רואים את ה-800, כן.
אנחנו רואים שמהנפקה שלה בשנות ה-80, היא עשתה בערך 800%, ה-S&P עשה 860, והיא עשתה קרוב ל-30,000, קרוב ל-30,000 אחוז, זה פער מטורף, מי שרואה פה את הגרף רואה את ההבדלים, אפילו לא יודע איך לספור כאלה מספרים, ואנחנו רואים את הביצועים, אנחנו רואים שהיה פה טיסה מטורפת משנת 2016, שהיא תפסה באמת טיסה מאוד מאוד גדולה, ראינו שבתקופה הזאת היא גם תשואה להון גדלה בצורה משמעותית, אנחנו רואים פה, אם נצמצם את זה לחמש שנים האחרונות, את הגרף שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו נראה שבחמש שנים האחרונות, ה-S&P עשה 55% והמניה הזאת עשתה קרוב ל-200, אבל אנחנו רואים שזה לא היה קליר קאט, אפרופו מה שאמרנו, בקורונה היא התרסקה יותר משהו, בתחילת 21 היה לתקופה של ירידות מאוד מאוד קשות, וכמובן ב-22 היא ירדה מאוד מאוד חזק ומשמעותי. כלומר, היה לנו פה ירידה כמעט של 50% ב-22, ומ-23 היא עוד פעם טסה חזרה למעלה. אז באמת לא קל לשרוד את כל ההתרסקויות האלה והירידות האלה, ועכשיו אפשר לשאול את השאלה שלך, האם היום, שהיא במחיר כל כך גבוה ואחרי העלייה כזאת, האם נראה לך, כמובן, לא המלצה, כל הדיסקלמר שאמרנו קודם בתוקף, האם לדעתך היא מעניינת?
אני מתחמק באלגנטיות מהשאלה הזאת, כי באמת זה לא התפקיד שלנו פה. אני מחזיק אותה, האם הייתי קונה אותה היום, אם היא הייתה, זה בדיוק העניין, גם כמה מניות כאלה אתה רוצה בתיק. אבל שורה אחת לפני זה, אני רוצה רק להגיד לאנשים, הגרף כזה, ההיסטורי, אני מראה, לפחות משכנע אותי לפחות, שאומרים לי, מדד מניות מול לעשות בחירה סלקטיבית טובה של מניות, זה הבדל אסטרונומי, זה אומר שהיא הייתה 300 bagger, המספרים האלה. זה אומר שכל דולר שם הפך ל-300, לעומת במדד שדולר עלה רק, עלה פי 9, זה הדולר חפה ל-9. זה הבדלים עצומים שמראים לך למה אני כל כך אוהב את החיפוש האקטיבי, אבל לעניין הקנייה, צריך לזכור פה דבר אחד, לאורך זמן, אם תחזיק חברה לאורך עשרות שנים, התשואה שלך תהיה דומה וכמעט זהה לתשואה על ההון של החברה, זאת מתמטיקה, ולכן אנחנו רואים, התשואה של קורפרט לאורך שנים היא מאוד גבוהה ודומה לתשואה על ההון שלה, אבל אם אתה קונה אותה במחיר מאוד גבוה, ומחזיק בה כמה שנים בודדות, מה שישפיע עליך זה לא בהכרח הביצועים של החברה, זה גם הרבה השינויים במכפיל, ולכן אני תמיד מביא את הדוגמה של באפט ואפל, לא, חשוב לא רק מה קונים, אלא גם המחיר כניסה, גם שבאפט קנה את אפל, אנשים אומרים, קנה אותה חברה טכנולוגית גדולה, אבל גם שם באפט הפגין את הקמצנות במרכאות שלו, שהוא קנה אותה במכפיל רווח חד ספרתי, כמעט, באזור ה-10, כלומר, גם לחברה מדהימה, וזה גם קריס מדבר על זה בספר מאוד חשוב, שאם אתה רוצה להחזיק אותה, באמת למקסם את התשואה, אתה צריך לקנות אותה יחסית בזול. מאידך נציין שחברה כזאת, אתה, אם תתקמצן יותר מדי, תחכה שהיא תרד 50%, יכול להיות שזה כבר לא יקרה יותר. אז יש פה, אין פה תשובה אחת נכונה, לא נכונה. צריך, אני אישית כן, אבל מעדיף את החברות שהן יותר קטנות מקורפרט, ובטח נסחרות במכפילים קצת יותר זולים, אבל נגיד אם קורפרט אתה צריך לעשות 30% תשואה על ההון, גם במחיר של היום זאת תהיה אחלה השקעה. שאלה נוספת שאני רק אתייחס בקצרה ברשותך, כי בטח כבר תשאל אותי לקראת הסוף, זה כמה מניות כאלה רוצים בתיק. אז נגיד שקריס מאייר, היום שמנהל קרן, והוא ועוד קולגה שלו, שאולי נעשה עליו פרק בנפרד, הם משקיעים רק ב-10-11 כאלה, וכמעט ולא נוגעים, מדי שנה אולי מחליפים מניה אחת, אחת בממוצע. מעניין לציין שאגב לשניהם יש החזקות בחברה אונליין גיימינג, הטיקר שלה זה EVO, מי שרוצה להסתכל גם עליה, גם חברה יותר קטנה עם דומיננטיות בשוק שלה, ושניהם, שני המשקיעים משקיעים בה. אז הם משקיעים ב-10-11 כאלה, אבל זה להגיע לרמה מאוד גבוהה, לרובנו, לעם נקרא לזה, אני חושב שתיק עם הסיכוי לתפוס 100 bagger צריך להיות תיק עם כמה עשרות מניות כאלה, שאתה באמת בחרת בקפידה, קנית אותם שהן עוד יחסית קטנות, שוב, לא צריך מייקרו-קאפס, אבל לא חברות עם שווי שוק של מעל 50 מיליארד דולר, כנראה כבר לא יהיו 100 baggers, ולתת להם לרוץ, זה המפתח גילד לדעתי, אחרי שאתה סומך על ההנהלה, לתת להם לעבוד ולא להפריע להם.
כן, אז אני חושב שבאמת אנחנו נוגעים פה כבר בדילמות האמיתיות, אחרי שהבנו את הרעיון, באמת הדרך פעולה, כי באמת אין תשובה לשאלה הראשונה ששאלנו, האם שווה לקנות גם במחיר הזה? יש כל מיני אסטרטגיות, יש כל מיני רעיונות של פתרון, ואף אחד לא יודע את התשובה.
אני יכול להקשות על עצמי עוד קצת ברשותך?
עוד רגע כן. ברשותך.
בבקשה, כן, תמשיך גילה, בבקשה.
אני חושב שאסטרטגיה אחת, יש כמה אסטרטגיות שאפשר לקחת. אסטרטגיה אחת היא להיות סבלני ולחכות להזדמנויות. סטייל משבר קורונה, סטייל משבר אוקראינה, שיש כל מיני אירועים מקרו, שעליהם כתב בעריכות בנג'מין גרם, הפרק הראשון שלנו, בפרק 8 של הספר שלו, שהוא מדבר על מר שוק, שיש רגעים שמר שוק יש לו מצב רוח ביקוני, והוא מוכן למכור לך סחורה בזול, אז יכול להיות שיהיו נסיבות שאפשרו לך לקנות אותם בזול, אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא קנייה תקופתית. כלומר, פשוט להגיד, אני קונה כל פעם קצת, ואז אני מפזר את הסיכון שלי, יכול להיות שהלך לי טוב, יכול להיות שלא. זה פשוט ביצוע השערים ופיזור הסיכון. אבל בהקשר לדבר הראשון, תום גיינר, מהפרם הקודם אמר, שהטעויות הכי גדולות, זה מה שלא קנית, כי היה נראה לך יקר מדי. כלומר, שמצאת חברה טובה, אתה אומר, היא הייתה יקרה, במכפיל הזה, אני לא רוצה להיות, ואז היא כבר רצה וטסה, ועוד טסה,
כמו שקרה לו עם ברקשייר.
ואתה כבר לא יכול לקנות. הוא אומר, זה הטעויות הכי גדולות, ולכן, כמובן, אין פה שום המלצה, וגם אין לנו שום דעה ברורה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, אבל זה באמת שאלה מרכזית וטובה. ולגבי הסוגיה השנייה של כמה מניות כדי להחזיק, אני חושב שמה שצריך להיות ערוכים לפניו, שככל שיש לך פחות מניות, ככה אתה תראה תנודתיות יותר גדולה, לטוב ולרע, גם בעליות וגם בירידות. וכל אחד שעשה את החשבון לעצמו, כמה בא לו להיות מאמר, וכמה יכולת נפשית הוא יכול לשאת, ומקסימום הוא יגלה שהוא יכול לשאת פחות ממה שהוא חושב, כי זה בדרך כלל מה שקורה לבני אדם.
ממש ככה, וכמה שפחות לקבל החלטות ברגע של לחץ, ככה יותר טוב, לכן אני מעדיף את sit and forget, ויש גם מנהלי השקעות שמניה קופצת הרבה, מצמצמים קצת החזקה או שיורדת, מעלים כמו שהציינת, אני פחות אוהב את המשחקים האלה, כי אני יודע כמה זה קשה, וזה בדיוק מתקשר לקושי הנוסף שרציתי להקשות ולספר, כי אנחנו גלעד מתקדמים פה בפודקאסט, מביאים מספר גישות, ואולי יכול, אני כבר שומע מהמאזינים שהם אומרים, רגע, במה לבחור? הכל נראה נהדר. אז קודם כל לא צריך לבחור, אפשר ללמוד עוד גישות, וכל אחד יכול לשלב כמה, או לבחור את הזאת שהוא תאהב בזה, אבל חייבים לתת גילוי נאות שמתקשר לקריס, ואני זוכר שהוא דיבר על זה, שהוא כמשקיע התחיל מהאסטרטגיות שדיברנו בפרקים הראשונים, נט-נט ו-VRU וכו', והוא לאט לאט גלש לאסטרטגיה הזו של ה-100 baggers. צריך לציין, זאת אבולוציה של הרבה מאוד משקיעים, היכולת לזהות 100 bagger מראש, זה מאוד, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל אני מציע למשקיעים להשאיר את זה אחרי שהם הגיעו לרמה מאוד גבוהה. אסטרטגיות השקעה שדיברנו עליהם בפרק של קרלל וגרי, או נוסחת הקסם שהן יותר פשוטות וגם פחות, מערבות פחות שיקול דעת, אבל מתבססות על קריטריונים ברורים של ערך, לא רק שהם יותר, אני חושב, מבחינה פסיכולוגית, יותר פשוט לתחזק תיק הזה, אלא גם מבחינת התשואות חייבים להיות אמיתיים. אני חושב שהתשואות הכי גבוהות הן ביישום האסטרטגיות. אני לא חושב שיש אסטרטגיה יותר טובה בעולם מאשר אתה מוצא מספיק נט-נטס, אם אתה שואל אותי נט-נטס או 100 baggers, ואתה בתיק שאתה משלם עליו מיסים כמובן, תיק שאתה לא משם מיסים אפילו יותר טוב, אבל עדיין, נט-נטס, אני חושב, small cap value, יהיה מאוד קשה לעשות צורה יותר גבוהה מזו, אם אני חייב לבחור.
אני חושב שבאמת, הדבר היפה בעיניי, שאין תשובה אחת.
נכון.
אין תשובה אחת. ותומס גיינר חולק עליך, ואמר שהוא התחיל והנטנט, והבין שכבר מה שהיה פעם זה אין היום, ומכונות סגרו את זה, והמידע סגר את זה, ופעם לעשות חישוב, היית צריך להשיג את המידע, ולאסוף אותו, ולחשב אותו, ולאכול את היום, כולנו נכנסים לסקרינרים, שמוצאים לנו נטנטים, ויש המון כלים, לא מתיימר לדעת אם זה יותר טוב פחות טוב, אני רק אומר שמה שחשוב זה הידע, מה שחשוב זה התפיסה, ואני חושב שכשאנחנו מדברים על אנשים מהשורה, לא אנשים שמחפשים להיות משקיעים מעולים וללמוד ולהתפתח, חשוב להבין את הרעיון לדעתי, את התפיסה, נקרא לזה לצאת מוול סטריט ולעבור לאומאה, כלומר לצאת מוול סטריט ולעבור לוירג'יניה, לצאת מוול סטריט ולעבור לציריך, לג'ורג'טאון, לאירווין, כלומר לצאת מהמרדף אחרי הטרנד הפעם הבא, ולהבין שיש כלים נוספים לבחור מהם, וכשעובדים איתם ועושים אותם נכון, יש מאחורים רעיונות נכונים ומבוססים שעובדים לאורך זמן. ומה מהם הכי טוב? אתה יודע מה? לא נדע לעולם.
קיבלתי.
לא נדע לעולם, וזה לא מה שחשוב.
אתה משאיר את השאלה הזאת למנהל ההשקעות שלך.
תראה, אני רגע אקח את זה דווקא ברצינות. ואני טיפה אעשה לך פרסומת קטנה, בסדר, למרות שאנחנו די נמנעים מזה פה, מדבר, כי באמת אנחנו מדברים בשביל הכיף, אבל בתור מי שעובד עם משקיעים, ובתור מי שעובד עם אנשים, שבסופו של דבר, אז אותי גילת בימא שלך, איפה לשים את הכסף, אני צריך לטפל בילדים, ואני צריך לטפל פה, לא רוצה לקרוא חבר. אני חושב שהקרן נאמנות שאתה מייעץ לה, משלבת באמת תמהיל של האסטרטגיות שאנחנו מדברים עליו, גם הסוג של נוסחת הכסף משופרת ומתוגלדת שלך, וגם מניות עוגן שכל מי שביקש ושלחנו לו את האיגרת, מוזמנים עדיין לפנות ולקבל את האיגרת של יואב, שהוא מספר שם על כל האסטרטגיות האלה בפירוט, היא נותנת מענה טוב, ואני אפילו אגיד נדיר, למשתמשי הקצה, כי שהם יכולים כמעט בכל סכום, בכל סכום, בבנק או דרך קרן ההשתלמות שלהם באופן פרטי פשוט לקנות אותו, ושוב, לא המלצה, לא
יראו. ברור, זהו, גלעד, היום מינו יושב ראש חדש לרשות ניירות ערך, אתה לא רוצה שיבוא לדפוק ציצי בדלת, בלי לציין שמות של קרנות, לא לציין את השם של הקרן, אנחנו לא ממליצים, אבל מי שרוצה שיפנה לנו באישי.
כן, אבל הנקודה היא, תראה, יודע, אני חי את העולם הזה של היצרנים, ואני עובד עם הרבה מנהלי השקעות, והרבה בתי השקעות, וכולם, וחברי אנחנו טובים, רוב האנשים שיש להם את הידע שלך, הולכים לכסף הגדול. הם לא מתעסקים בקטנים, הם מחפשים אנשים הרבה כסף, אליהם לנהל, הם גם עזבו אותי מהקטנים. אתה באופי שלך, חצי פילנטרופ, או פילוסוף, או אידיאולוג, זה בסדר. וזה באמת מאפשר ונותן לאנשים פתרון, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מיוחד וטוב לאורך זמן. אז זהו, זהו, אז למדנו הרבה מקריס מאייר, ורק קצת אנחנו נשים לבלוג שלו שאפשר לקרוא, ויש שם עוד המון המון ידע, וגם קריס הוא מהאנשים חובבי הפודקאסטים, הוא מתראיין, הוא מדבר, מי שרוצה יכול להיכנס ולראות, זה באמת כיף, זה כיף היום שיש כל כך הרבה ידע שאפשר להיחשף אליו. יש לך עוד משהו להגיד לסיכום לפני שנעבור לטיפים?
לא, ניתן נשלח קישורים, ניתן לקריס לדבר בשם עצמו, ואני מנסה לקרוא את הספר שלו, ולעקוב אחריו בטוויטר אגב, הוא מעלה דברים נחמדים מדי פעם לטוויטר, וכדאי לעקוב שם אחריו.
אני חייב להגיד שהטוויטר באופן כללי, כמקור ידע בעולמות הפיננסיים והשקעות, למרות שיש שם המון אנשים שעובדים בשיטות שונות לגמרי ממה שאנחנו מדברים פה, והכי לא value שיש, ואנשים שחושבים אחרת לגמרי, אבל זה נותן לך נגישות ישירה לאנשים בעלי ידע וחכמים ומנוסים שהם כותבים תכלס ודוגרי, אז כל מי שמעניין אותו, כנסו לטוויטר, תעקבו, וזה באמת מעיין של ידע מאוד מאוד יפה בארץ ובעולם.
כן,
אז כן. כן, תהנו, ובפינת הטיפים, מה יש לך לתת לנו?
זהו, גדל, האמת שאני חשבתי על משהו, אני רק לאחרונה, אני יודע שהחברה הזאת קיימת כבר הרבה זמן, אני נהייתי אבל גרופי של ריבר, פתחו פה בקניון ראשוני, שאנחנו יושבים דוכן שלהם, הנה אני בדיוק עם הקוס ששתיתי היום.
בוא נה, חייבים להשיג פה מנהל פרסום ש...
ממש, שלמו לנו.
לעשות לנו מוניטיזציה לכל ה...
ממש, יאמר לזכותם שהם נותנים פה לעובדי הקניון איזושהי הנחה, זה גילוי נאות, אבל לא שילמו לי שום דבר מעבר כמו לכל עובד קניון. אני פשוט, יש להם שייקים טעימים גילד שיהיו בריאים כל פעם משהו אחר, אני לא יודע אם אתה מכיר, אבל זה גם יחסית בריא, אני מקווה, וגם מרען, קיצור, אחלה מוצר, לא זול, אבל ממש טעים.
כן, כן, זה... אולי ננפקו תקטת המנעה שלהם לפי המחירים.
ממש.
אני אתן טיפ אחר, היה לי הזדמנות להיות השבוע לפני יומיים באיזשהו ערב של חברה שאני מאוד אוהב שנקראת חברת בוליגו, חברת נדלן, שעושה השקעות נדלן בארצות הברית, חבר'ה מעולים, אפרופו מונפקים בבורסה הישראלית, ולדעתי בני המעניינת, והם הביאו הרצאה של דורון שפר, שבתור מי שגדל כבית כדורסל בשנות ה-90, אז מאוד מאוד קרוב ללב, היה מאוד מאוד כיף לשמוע אותו, הוא מספר את הסיפור שלו.
השחייה המפורסמת ביולב, מה זה, 2004,
יולב, כן.
איזה יום.
כן, זה חבלו יולב במכבי, הוא היה קרבה שלו לדעת, ומה הוא מנסה לעשות היום, ושוב, אני לא כך קרוב ליהדות ולרעיונות הללו, אבל באמת אתה ראית אצלו מישהו שמנסה לעשות טוב בעולם. וזה לא דבר שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. זה לא דבר שהוא מאוד מאוד טריוויאלי. כלומר, שמנסה לעודד אנשים ולתת לאנשים השראה להיות אנשים טובים. אתה יודע, שאתה יושב באירוע של אנשי עסקים שמחפשים השקעות ורק בדרך כלל עסוקים בלהרוויח, אז קודם כל אני מפרגן לחברת בוליגור שהביא אותו, שבאמת אני חושב שזו בחירה מעניינת, בדרך כלל מביאים אנשים שהם נוצצים ומצליחים וכזה מאוד סלבס, והביאו מישהו פשוט צנוע, שמדבר על כל הטעויות שהוא עשה ועל כל הדברים שהוא למד ועל הסביבה ואיך הוא מנסה להיות טוב ואיך הוא מתגבר על המחלה ותזונה. ואני חושב שהשאיפה הזאת, לשאוף להיות בן אדם טוב, היא משהו שהוא כל כך בעל ערך, כי הוא כל כך הפך להיות לא הדבר הטבעי שלנו, להיות בן אדם טוב. כולם כל כך, האוריינטציה היא לשמור על עצמך ולדאוג לעצמך ואולי להרוויח על חשבון מישהו אחר, ופתאום שבא מישהו ומעודד הפוך, אני חושב שזה היה מאוד מאוד נחמד וטוב, יש לו ספר, לא קראתי אותו, אז אני עוד לא יודע לתת עליו חוות דעת, לא הספקתי לקרוא, אבל יש לו ספר ויש לו תכנים, ואני חושב שבאופן כללי זה נותן השראה להיות בן אדם טוב.
טיפוס מאוד חיובי, אין ספק.
כן, מאוד מנסה לחבר יחד וכמה ביחד וכמה זה קשה וכמה זה חשוב, וזה נחמד מאוד אני חושב. יפה, אז על מי נדבר שבוע הבא, יואב?
אני חושב, טוב, נדבר על זה אולי בינינו, אני חשבתי על, מתקשר גם לקריס מייר, מחבר הספר, שהוא גם משקיע בעצמו היום, ספר נוסף שנקרא The Outsiders. זה בחור בשם ויליאם תורנדייק, שעל הספר שלו גם באפט בעצמו המליץ, וגם קרא לו אחד מהספרי השפעה השקעות הכי טובים שנכתבו בשנים האחרונות. אז אני חושב שמן הראוי שנקדיש לו פרק בהקדם. אז אני, זה המועמד החזק שלי.
יאללה, אני הולך איתך, בכיף.
אחלה.
יאללה, יאללה, תודה רבה, תהנו חברים, תכתבו לנו, וניפגש בשבוע הבא, ביי ביי.
בריאות ובשורות טובות, ביי.